נזיר, דף מ"ב, תחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילים אמר מר. מסופר במדרש רבה על פרשת קורח, ספר במדבר, פרשה י"ח, אות ד'. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. איך מתארים את הלוויים? אז הקדוש ברוך הוא נותן הוראות מפורטות בפרשת בעלותך, וכה תעשה להם את הארם. אחד הדברים כתוב שהם צריכים לגלח את כל שערם בתער, והעבירו תער על כל בשרם. עוד כתוב שם שצריך להניף אותם לגובה, והנפת אותם תנופה להשם. מיד עשה כן לקורח. קורח יצא, התחיל להסתובב, לחזר על ישראל, ואנשים לא היו מכירים אותו. אמרו לו, מי עשה לך כן? אמר להם, משה עשה בי. ולא רק זה, ולא עוד, אלא נטלוני בידיי וברגליי והם מניפים אותי, ואומר לי, הרי אתה טהור. ואתם יודעים איך הוא התנהג עם אחיו אהרון הכהן? הביא את אהרון אחיו וקשתו ככלה, והושיבו באוהל מועד. מספר המדרש, מיד התחילו שונאי משה להתגרות בו את ישראל, ואמרו, משה מלך, ואהרון אחיו כהן גדול, ובניו של אהרון סגני כהונה, תרומה נותנים לכהן, מעשר לכהן, 24 מתנות לכהן. וכאן התחילה המחלוקת הנוראה על משה רבנו. מבאר מרן האביר יעקב אבוחצירא, זכותו יגן עלינו, בספרו מחשוף הלבן, שם על פרשת קורח. מה באמת היה הרמז? למה היו צריכים לגלח את שערם של הלוויים בתער? על פי הדברים שכתב רבנו הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא, דהשערות הם דינים. דינים. ומשום הכי, לכן, שאר אנשים, גם אם יש עליהם שיער, זה לא כל כך מזיק. אבל, כותב המחשוף הלבן, הלוויים ששורשם מן הגבורות, מהדין, הם צריכים יותר להסיר מעליהם את השיער, שגם בו יש דין. לכן כתיב בהם, והעבירו תר על כל בשרם. זאת אומרת, זה הסיבה שכשתיארו את הלוויים, גילחו את כל שיערם. ואם יגלחו את רוב שערם, זה לא מספיק, כי התורה אומרת כל שערם. ולכן אומרת המשנה במסכת נגעים, שהבאנו את המשנה הזאת בדף מם, שיש שלושה שמגלחים ותגלחתן מצווה. חוץ מהלוויים יש גם את הנזיר, שמסיים את ימי נזירותו, שהוא קיבל על עצמו להיות נזיר. שבמשך הימים האלה אסור לו לשתות יין, אסור לו להתאמל למתים ואסור לו להסתפר, אז כשמסתיימים ימי נזירותו הוא מגלח ותגלחתו מצווה, וגם מצורע שנטמע בטומאת נגע צרת, שהוא נטהר, יש לו מצווה לגלח. וכולם חייבים לגלח דווקא בתער ולגלח את כל שערם. אבל אם הם גילחו שלא בתער, או שבגילוחם הם שיירו שתי שערות, לא עשו ולא כלום, לא יצאו ידי חובתם. אמר רב אחא, ברי בנו דה רב איקא. זאת אומרת, מכאן אנחנו לומדים, שבכל התורה רובו נחשב ככולו מדאורייתא. למשל, כשבאים לשחוט, צריך לשחוט את הסימנים. אם הוא שוחט את רוב הסימנים, זה כמו ששוחט את כל הסימנים. ממאי, מניין זה מוכח? מנגלי רחמנה, ממה שהתורה גילתה גבי. אז קודם כל נאמר את דבריו של השיטה מקובצת, שהתורה מגלה את זה בכל השלושה מקרים שאנחנו מדברים עליהם, כל אלה שמגלחים ותגלחתם מצווה, גם גבי נזיר, אבל גם גבי מצורע וגם גבי לוויים. כלפי הלוויים כבר אמרנו, כתוב והעבירו תר על כל בשרם, לא על רוב בשרם. אז אם כן, לא אומרים רובו ככולו. וכן, אז מזה שהתורה צריכה לומר שכאן לא אומרים רובו ככולו, אתה מבין שמקומות אחרים מדאורייתא כן אומרים רובו ככולו. וכן לעניין מצורע כתוב מפורש כל בשרו. מזה שהתורה הייתה צריכה לכתוב כל בשרו, אתה מבין שסתם ככה רובו זה לא ככולו. וכן גבי נזיר שכתוב כבר וגילח ראשו. למה התורה הוסיפה פעם נוספת ביום השביעי יגלחנו? כדי ללמד שלא מספיק בגילוח רוב השיער, אלא צריך תגלחת שלמה. ולימד מכאן, אחת בשלושת המקרים האלה, הוא דעד דעיקה כולו, שעד שלא גילח את כל שערו, המצווה לא מתקיימת. בעלמא, אבל בשאר מקומות שצריך לעשות מעשה, רובו ככולו. מביאה הגמרא קושייה שמתקיף לרב יוסי ברבי חנינה. הרי הפסוק הזה שכתוב יגלחנו, לא נאמר בנזיר כשמסיים את ימי נזירותו, אלא הוא מדבר בנזיר תמה שנטמע בתוך ימי נזירותו, על זה כתיב. המוראים של ארץ ישראל לא קיבלו את הקושייה הזאת, וממש דחו אותה, מחחו עליה במערבה, שחקו עליה. מכדי, הרי, וכי נזיר תמה, מניין אתה יודע שאם נזיר נטמע באמת באמצע ימי נזירותו, אז כשהוא מסיים את התארה כדי להתחיל שוב פעם נזירות בתארה, הרי הוא מגלח את שערו. מניין שהוא צריך לגלח דווקא בתאר? מנהלן? מנזיר תאור יליף, לומדים את זה מנזיר תאור. אז אם כן, לומדים אחד מהשני. אז עכשיו אפשר גם שנזיר תאור ילמד מנזיר תמה. ליטי, נזיר תאור ולילף מנזיר תמה. מה נזיר תמה? צריך לגלח את כל שערו. וכי שייר שתי שערות ולא כלום עבד, הוא לא עשה כלום. הכנה מגם בנזיר תאור. כי שייר שתי שערות, אם הוא שייר ולא כלום עבד, לא עשה ולא כלום. אם כן, טוב אמרנו שמהמילה יגלחנו לומדים את הדרשה הזאת. אמנם זה כתוב בנזיר שנטמע למת, אבל אפשר ללמוד את זה גם לנזיר טהור. נסתפק את הגמרא. אחרי שאנחנו יודעים שהנזיר צריך לגלח את כל שערו, ואם הוא שייר שתי שערות, הוא לא קיים מצוות גילוח. יש כאן כמה ספקות מעניינות. ספק ראשון, באי אביי. נזיר שגילח ראשו, ושייר שתי שערות שהוא לא גילח אותם בתאר, והוא לא סיים עדיין מצוות גילוח. והוא סימן את השתי שערות האלה, וצמח שיער ראשו. ואחר כך חזר וגילחן לאותם שתי שערות שהוא שייר בתגלחת הראשונה. מהו? האם לא יצא ידי חובת גילוח, כיוון שכרגע כל הראש שלו מלא בשיער, אז לא יספיק שהוא יגלח את אותם שתי שערות שהוא שייר בתגלחת הראשונה, הוא צריך שוב לגלח את כל שערו, ממעקבי, שהוא יגלח שוב את כל שער ראשו, או שמספיק שהוא יגלח את שתי השערות האלה, וזה לא מעכב את התגלחת, שהוא יגלח עכשיו שוב פעם את כל שערו. ספק נוסף באי רבה, כעת מסתפק חברו של הבאי רבה. נזיר שגילח והניח שתי שערות, ואחרי זמן גילח אחת מהם ונשרה אחת שנייה, שלא על ידי גילוח. אז לכאורה כאן אין שאלה, כי מה זאת אומרת, אם הוא גילח את כל שערו חוץ משערה אחת, כמו שכאן בעצם המקרה, אז הוא כן יצא ידי חובה, כי רק אם הוא שיער שתי שערות אמרנו במשנה שהוא לא יצא ידי תגלחת. אז הגמרא תכף תשאל על זה. אבל בכל אופן נשאל את השאלה מהו, האם כיוון שבגילוח הראשון הוא שיער שתי שערות והוא לא יצא ידי חובה, וגם כעת הוא גילח רק שערה אחת, שזה לא שיעור גילוח, הרי השנייה נשרה מאליה, הוא לא יצא ידי חובת גילוח, או כיוון שסוף כל סוף הראש שלו כעת מגולח לגמרי, בלי שיער כלל, הוא יצא ידי חובת גילוח. אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, מה? גילח שערה שערה כמבאי אלי לרבה? וכי רבה מסתפק בנזיר שגילח את שתי השערות האלו אחת אחת? ודאי שהוא קיים תגלחת כשהוא גילח את השערה הראשונה מאלה שנותרו. כיוון שהוא בא לגלח, היו הרי שתי שערות, שזה שיעור גילוח, אז הוא קיים את מצוות תגלחת בשערה הראשונה, וכשנשארה השערה השנייה הרי לא מעכבת, והשערה הזאת שנשרה, בוודאי שהיא לא מעכבת. אלא אומרת הגמרא, אימא, צריך לומר שהספק הוא במקרה הפוך. כשנשארו שתי שערות והראשונה נשרה. נשרה אחת ורק אחר כך גילח אחת את השנייה מהו. האם הוא לא יצא ידי חובת תגלחת? מכיוון שכשהוא בא לגלח, כבר לא היה כאן שיעור תגלחת, כי היו שתי שערות, יש מצוות שיעור תגלחת. אבל כששערה אחת נשרה, נשארה רק שערה אחת שבה אין שיעור של תגלחת, אז מה יועיל לגלח את השערה הזאת? או מצד שני, כיוון שבפועל אין שיער, אולי הוא כן קיים מצוות תגלחת. אמר לי, התשובה של רבינה הייתה, גילוח אין כאן, אין כאן מצוות גילוח, כי שיער אין כאן, כי בזמן שהוא בא לגלח את השערה האחרונה, לא היה כאן שיעור של שתי שערות של תגלחת. שואלת הגמרא, אי שיער אין כאן, אם כזה גילוח אתה מחשיב כמו עשרת שיער, אם כן לכאורה גילוח יש כאן, הוא כן קיים מצוות גילוח. אלא אחי כאמר, כך נאמרו הדברים, אף על פי ששיער אין כאן, כי הרי נשרה אחת והוא גילח אחת, אבל אין כאן מצוות גילוח, זה אין כאן, כי בתגלחת הראשונה הוא שיער שתי שערות, ואם כן בזה הוא לא יצא ידי חובת תגלחת, ובתגלחת השנייה הוא גילח רק שערה אחת, שהיא אינה שיעור גילוח, כי באותו זמן הייתה רק שערה אחת. אם היו שתי שערות והיה מגלח אחת, אז הוא היה יוצא ידי חובה, אבל מכיוון שנשארה רק שערה אחת, והוא גילח רק שערה אחת, היא לא שיעור של גילוח. אומרת המשנה, הרי נזיר אסור לו לגלח את שיער ראשו בתוך ימי נזירותו. ואם הוא צריך להחליק, לשפשף, לגרד את השיער, הוא חופף. מותר לו. ולפי דעת התנא כאן של המשנה, מותר לו אפילו בכל מיני חומרים, נטר או באדמה. וכן, מפספס ומעביר את האצבעות בין השערות להבדיל ולהפריד אחת מהשנייה, אף על פי שייתכן שיפלו על ידי זה שערות, הוא לא עובר על האיסור של תער לא יעבור על ראשו, ולא על העשה של גדל פרע שיער ראשו, כי הוא לא מתכוון לזה. אבל במסרק שוודאי הוא מתכוון שיפלו שערות, הוא לא סורק. אומרת הגמרא, תחילת המשנה כתוב שהנזיר מותר לו להיות חופף ומפספס בידיו, אף על פי שייתכן שיפלו שערות. מה, אני כמו מי נשנתה לכאורה תחילת המשנה, כמו דעתו של רבי שמעון הידה אמר בכל השס, כשהאדם עושה מעשה היתר ועלול לצאת מתוך המעשה הזה גם עבירה, רק שהוא אינו מתכוון לעבור את העבירה, מותר. ולכן מותר לנזיר לחפוף ולפספס את ראשו, כי הוא לא מתכוון שיפלו שערות. ואם כן, נשאלת השאלה, המשך המשנה, אבל לא סורק במסרק, למה לא? כי יכול להיות שיפלו שערות, אף על פי שהוא אינו מתכוון. רואים, כמו דעת רבנן, הטען לרבנן, שחולקים על רבי שמעון, והם סוברים שדבר שאינו מתכוון אסור. מה, תחילת המשנה הרי שהיא כמו דעת רבי שמעון, וסוף המשנה הסיפה כמו דעת רבנן? אמר רבא לא. גם החלק השני זה כמו רבי שמעון, כולה רבי שמעון היא. והסיבה שאסור לסרוק, לסרוק במסרק, כי כל הסורק זה דבר שמתכוון להסיר שיער. נמין המדולדלות מתכוון. הוא מתכוון גם להסיר שיערות שכבר קצת נתלשו והן לא מחוברות טוב לראש. הוא מתכוון לזה, לדבר האסור, ולכן רבי שמעון מודה שזה אסור. במשנה למדנו שלפי חכמים, נזיר חופף את שיערו, והתנא לא חילק אם הוא חופף בלי אדמה או עם אדמה. גם עם אדמה מותר. ועל זה רבי ישמעאל חולק ואומר, אמנם מותר לחפוף את ראשו אפילו בנטר, אבל לא יחוף את ראשו באדמה, מפני שמשרת את השיער, וברור שיתלשו שיערות, ולכן לפי דעתו של רבי ישמעאל זה אסור. הסתפקו בני הישיבה, היבה אלו, מה שכתוב בדבריו של רבי ישמעאל, לא יחוף באדמה מפני שמשרת, הכוונה מפני שהיא משרת את השיער תנן, כל אדמה משירה, או דילמה שמה מפני אדמה המשרת תנן, שיש סוג של אדמה שהיא גורמת שהשיער ינשור, וגזרו שלא יחפוף בכל אדמה, שמה יבוא לחפוף באותה אדמה שמשרת. זאת אומרת, האם כל אדמה גורמת שהשיער נשאר עם חופפים בה, או שיש אדמה מיוחדת כזאת? האם בכל אדמה אסור בגלל שכל אדמה משירה, או שכל אדמה אסור בגלל שיש סוג של אדמה מסוים שגורם שהשיער ינשור ואנחנו חוששים. אולי אדם משתמש באותו סוג אדמה ולכן אסור עליו את כל סוגי האדמה. שואת הגמרא למה נפקא מינה, הרי בפועל אתה מודה לפי כל אחד מהצדדים שאסור בכל אדמה לפי רבי ישמעאל לחפוף. עונה הגמרא כגון דאיקה אדמה דלא מטרה. אם יש אדמה שידוע לנו שהיא לא גורמת שהשיער ינשור. האם באדמה כזאת יהיה מותר לנזיר לחפוף? היא אמרת מפני שהיא משרת תנן. דיינו, שהאדמה הזאת גורמת שהשיער ינשור, אז איך דיידינן דלא מטרה? אם זה סוג אדמה שיודעים שהיא לא משאירה את השיער, שפיר יהיה מותר לחפוף בה. אלא אם אמרת מפני המשרת שגזרו לחפוף בכל אדמה מפני האדמה שמשרת, אז גם באדמה שידוע לנו שהיא אינה משרת, כלל כלל לא, שמה אם אדם יבוא לחפוף באדמה הזאת, יבוא לחפוף גם באדמה אחרת. אמרת גמר תיקו, השאלה נשארת בספק. המשנה הבאה כתובה גם במסכת מכות דף חף א'. הרי כדי שאדם שעושה עבירה יקבל מלכות או עונש, צריך קודם להטרות בו, להזהיר אותו. עכשיו, אם אדם עבר על האיסור כמה פעמים, למשל, נזיר שנאסר בשתיית יין, שהיה עובר על נזירותו ושותה כמה רביעיות יין כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על רביעית אחת, אף על פי שבכל רביעית שהוא שתה עבר על איסור נוסף. למה? כי לא יתרו בו על כל רביעית ורביעית בפני עצמה, ורק לפני הפעם הראשונה שהוא שתה יתרו בו, אז רק עליה הוא חייב. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שהוא שתה ואמרו לו אל תשתה והוא שתה, כל פעם אמרו לו אל תשתה והוא שוב פעם שתה, הוא שותה, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהרביעיות שהוא שתה. זה לגבי שתיית יין. נזיר גם נאסר לגלח את שערו בתוך ימי נזירותו. אם הוא הלך והיה עובר על נזירותו ומגלח שערותיו כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תגלחת אחת. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שהוא גילח ואמרו לו אל תגלח והוא כן גילח, אל תגלח והוא עוד פעם מגלח, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שהוא גילח. דבר נוסף שעשו לנזיר זה להתאמה למתים. וכאן צריך לשים לב שאם אדם נטמא למת, הוא כבר טמא. מה שייך שהוא יטמא שוב פעם? אז זה באמת הגמרא תדון בזה. היה הנזיר עובר על נזירותו ומטמא למתים כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא לטומאה פעם אחת. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שהוא נטמא ואמרו לו, אל תטמא! והוא מטמא. עוד פעם אל תטמא! והוא מטמא. חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שהוא נטמא. מביאה הגמרא בעניין הזה, של נזיר שנטמא וחזר ונטמא, התמר את דבריו של רב אונה. היו לו שני תלמידים, רבא ורב יוסף. אנחנו נראה ויכוח בין שני תלמידיו, מה הדברים שהוא אמר. התמר, אמר רבא, אמר בשם רב הונה, מקרא מלא דיבר הכתוב בפסוק שנאמר בנזיר, שאסור לו להתאמה למת, אפילו לאביו או לאמו, לאחיו ולאחותו, לא יתאמה להם במותם. איך לא יתאמה? באיזה סוג תומת מת? כלול כל סוגי התומות. אדם שנטמא ממת, הוא יכול להתאמה או כשהוא נוגע במת, או כשהוא נושא דבר שעליו יש את המת, את המיטה למשל, או לא משנה מה, הוא נושא את המת, גם אם הוא לא ממש נוגע בו, גם אם הוא נכנס לתוך אוהל, שהמת נמצא בתוכו, אז הוא גם כן נטמא. ואם הוא נטמא באחת הדרכים, שנטמאים בהם טומאת מת, הוא חייב מלכות, כי הוא עבר על הנזירות שלו. ואם כן, כשהוא אומר, התורה מוסיפה, פסוק נוסף, פסוק אחד קודם, על נפש מת לא יבוא. מה זה בא להוסיף? כבר כתוב פסוק אחד אחר כך, לא יתאמה. אלא הפסוק לא יטמע בא להזהירו על הטומאה למת. והפסוק לא יבוא בא להזהירו על הביאה שלא יבוא לבית שיש בו מת. מה זאת אומרת? שאם הוא נטמע למת במגע, במסע, הוא יבוא רק על לא תעשה אחד של לא יטמע. אבל אם הוא ייכנס לאוהל המת, הוא יעבור על שני לאווים, גם על לא יטמע וגם על לא יבוא. ואם יתרו בו, תדע לך שאם אתה נכנס עכשיו לאוהל המת, יש שני לאווים והוא יהיה חייב שני מלכות, והוא בכל זאת נכנס, הוא יקבל מלכות פעמיים. אבל טומאה וטומאה, אם הוא נטמע על ידי נגיעה במת, ותוך כדי שהוא נוגע במת, הוא חזר ונוגע שוב במת אחר, הוא לא מתחייב במלכות פעמיים, גם אם יתרו בו על כל נגיעה בפני עצמה, כי הנגיעה במת השני לא מוסיפה לו טומאה על טומאתו. זה דעת רבא בשם רבונה. רב יוסף אמר בשם רבונה, האלוקים, הוא נשבע, אמר רבונה, שהנזיר לוקה פעמיים אפילו בטומאה וטומאה. אפילו אם הוא נוגע במת אחד, ותוך כדי זה הוא נוגע במת אחר, הוא לוקה פעמיים. דאמר רבונה, נזיר שהיה עומד בבית הקברות, והוא נטמע כשהוא נגע בקבר, או שהוא העיל עליו בתוך ארבע אמות, והושיטו לו אחד מהשבעה קרובים שמת, שאסור לנזיר להתאמה גם לקרובים שלו, כמו שהבאנו את הפסוק מקודם, הושיטו לו מתו ומת אחר, או מת אחר, ונגע בו, אחרי שהוא כבר תאמה מקודם, הוא חייב גם על הנגיעה השנייה מלכות אם יתרו בו. ונשאלת השאלה, מהי? למה הוא מחויב פעם שנייה? המתאמה וקיים, הוא כבר נגע קודם, או העיל קודם על קבר, והוא כבר תאמה. מה שהוא נוגע עכשיו באמת פעם שנייה, הרי לא מוסיפה עליו טומאה. למה בכל זאת הוא לוקה פעמיים? אלא לאו שמע מינה, וכי לא מוכח מכאן שאמר רבונה, שהפסוק לא יבוא, שמלמד שנזיר מקבל פעמיים מלכות על טומאה, טומאת מת, זה אפילו במקרה של טומאה וטומאה. אפילו שהוא היה טמא, לא על ידי אוהל, הוא נטמע פעם נוספת בטומאה אחרת, גם אז הוא לוקה, גם אם זה לא על ידי אוהל, הוא לוקה פעמיים. אם כן, יש כאן ויכוח בין רבא לבין רב יוסף. מה דעת רבונה במקרה של נזיר שנטמע למת, שאחר כך נטמע פעם שנייה למת? האם הוא מקבל על הפעם השנייה מלכות או לא? לפי רבא, לא. לפי רב יוסף, כן. איתי ואביי לרב יוסף. כהן גדול, שאסור לו גם כן להתאמה למת, אפילו אם זה אחד מהקרובים שלו. שהיה לו מת מונח על כתפו, אז הוא כבר תאמה והוא נוגע במת. והושיטו לו מתו או מת אחר ונגע בו, יכול יהיה חייב על מה שהוא נגע במת השני, אף שלא נוצפה בו טומאה. תלמוד לומר על כהן ולא יחלל את מקדש אלוקיו. זה נאמר על האיסור להתאמה למת לכהן. שכהן אסור להתאמה למת. משמע מהפסוק שהאיסור לכהן גדול להתאמה הוא רק במי שאינו מחולל. דווקא כל זמן שהוא עדיין לא מחולל, אז אוסרים עליו לחלל את מקדש אלוקיו, אוסרים עליו להתאמה. כהן גדול טהור, שעל ידי שהוא יתאמה הוא נהיה מחולל, עליו נאמר ולא יחלל. יצא כהן גדול הזה שהוא כבר נטמע, שהוא כבר מחולל ועומד על ידי שהוא תאמה, אז זה שהוא נטמע טומאה השנייה, הוא לא עובר פעם נוספת. ולכאורה מהברייתא הזאת מוכח שאותו דבר יהיה גם לגבי נזיר. כי בדף ממחת עמוד א' שיש גזרה שווה שמשווה בין הדינים של נזיר לדינים של כהן גדול. אז קשה על דברי רב יוסף בשם רב הונה שאמר שנזיר שהיה תמה ונטמע פעם שנייה לוקה פעם נוספת. לכאורה מכאן רואים שהוא לא לוקה פעם נוספת. אמר לי רב יוסף לאביי, ותיק שלך מתניתין. המשנה שלנו אמורה להיות סתירה לדברי הברייתא הזאת שאתה הבאת. במשנה שלנו תנן, נזיר שהיה מתאמה למתים כל היום ויתרו בו רק פעם אחת, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על פעם אחת. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ופעם, ואמרו לו אל תתאמה, אל תתאמה, וכל פעם אחרי שאמרו לו אל תטמא הוא כן נטמא, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שהוא נטמא. והמאי, למה במשנה שלנו כתוב שהוא לוקה על כל פעם ופעם שהוא נטמא, אם יתרו בו, המטמא וקיים, הרי הוא כבר טמא מהפעם הראשונה. אז מה רואים מכאן? שאם הוא נטמא וחזר ונטמא, הוא לוקה פעמיים. לכאורה זה סותר את דברי הברייתא שאומרת שלא, אלא קשיא דדי. המשנה והברייתא לכאורה סותרות אחת את השנייה. ולכאורה צריך לומר שהברייתא באמת טעות, ואי אפשר להקשות עליה מדברי הברייתא הזאת. אבל אביי בא ומעמיד את דברי הברייתא, שהמשנה לא סותרת את דברי הברייתא, כי לא קשיא, אין סתירה בין המשנה לבין הברייתא. וכדי לסדר את המשנה מול הברייתא, אנחנו צריכים לחדש הלכה לא ידועה בהלכות טומאת מת. כולם מכירים שאדם שנוגע במת נטמא שבעה ימים בדרגת תו הטומאה. אם הוא ייגע באדם או בכלים או באוכלים או במשקים, הוא מטמא אותם שיהיו ראשון לטומאה, והם נטמאים רק ליום אחד. אבל זה דווקא כשאותו אדם נגע במת, עזב את המת ואז נגע בזה אדם. אז הוא מטמא את אותו אדם רק ליום אחד. אבל אם הוא נגע באותו אדם, תוך כדי שהוא נגע במת, נאמר, ראובן נוגע במת, ובשעה שהוא נוגע במת הוא נוגע בשמעון. אז זה נקרא טומאה בחיבורין, ולא רק ראובן נטמא לשבעה ימים, אלא גם שמעון נטמא לשבעה ימים. זאת אומרת, טומאה בחיבורין, כל זמן שהאדם נוגע במת עצמו, הדרגת טומאה שלו חמורה יותר מאשר כשהוא עוזב את המת. כי הרי בזמן שהוא נוגע במת, אם הוא ייגע באותו זמן באדם אחר, בשמעון נאמר, שמעון גם כן טמא לשבעה ימים. ובזה באמת נתרצת הסתירה בין המשנה לבין הברייתא. כאן הברייתא שאומרת שאם הנזיר נטמא פעמיים למת, הוא לוקה רק פעם אחת, מדובר שבפעם השנייה, כשהוא נגע במת השני, הוא עדיין היה בחיבורין עם המת הראשון, זאת אומרת הוא נוגע במת אחד ותוך כדי נוגע במת שני. שלא התווספה עליו טומאה חדשה או תוספת של טומאה. לכן הוא לא לוקה על הפעם השנייה. אבל במשנה כאן שכתוב שהוא לוקה פעם שנייה, מדובר שהנזיר נטמא בטומאה בפעם השנייה שלא בחיבורין, אחרי שהוא עזב את המת, הוא נגע במת אחר. והתווספה עליו כעת טומאה, כשהוא נגע במת השני, לכן הוא לוקה פעם שנייה. שואלת הגמרא, וטומאה בחיבורין דאורייתא? מה, זה שמתווספת טומאה, בזה שהוא כרגע נוגע במת, כל זמן שהוא נוגע יש עליו יותר טומאה, מאשר כשהוא עזב, זה מהתורה? עד כדי כך שאתה רוצה לומר שאם הוא עזב מת אחד, לכן כשהוא נוגע אחר כך במת אחר, הוא יתחייב מלכות פעם נוספת? זה לא ייתכן, כי הרי אמר רבי יצחק, אמר בר יוסף, אמר בשם רבי ינאי, לא אמרו את הדין הזה שאם שמעון נגע בראובן בשעה שהוא נגע במת, ויש כאן טומאה בחיבורין, אז לא רק ראובן יהיה טמא שבעה ימים, אלא גם שמעון, אלא רק לעניין תרומה או קודשים, שאם שמעון ייגע בתרומה או בקודשים, הוא יטמא אותם. אבל לגבי נזיר, שאם הוא נטמא מהמת עצמו, הוא סותר את כל נזירות, את כל הימים שהוא מנה לנזירותו, עד עכשיו הוא צריך לחזור ולמנות שוב מי שיתהר. שזה נאמר דווקא כשהוא נוגע במת עצמו, ולא כשהוא נוגע במישהו שנגע במת. וכן, אדם שהולך לעשות, עושה קורבן פסח, שאי אפשר לעשות בשביל הקורבן פסח אם הוא נגע במת, אם הוא נטמא מהמת עצמו, אבל אם הוא נטמא ממישהו שנגע באמת, מותר כן לעשות בשבילו קורבן פסח. עליהם לא נאמר הדין הזה שאם הוא נגע במישהו שנוגע באמת, יהיה דינו כאילו שהוא נגע במת. אלא יהיה דינו כמו שנגע במישהו שנגע במת. ואם אמרת שטומאה בחיבורין היא מדאורייתא, מה ישנה, מה ההבדל? אם התורה אומרת ששמעון שנוגע בראובן שנוגע באמת, זה כאילו ששמעון נגע במת עצמו, אז למה אתה אומר שזה נאמר דווקא בטומאה וקודשים? למה שזה לא ייאמר גם בנזיר ועושה פסח? אלא מה? חייב להיות מזה שאנחנו רואים שיש את החילוק הזה, שכל המושג של תוספת הטומאה בחיבורין זה רק מדרבנן. אם כן, לא ייתכן שכשהמשנה אומרת שאדם נטמא במת אחד ונגע במת אחר ילקה פעם נוספת בגלל הדין של טומאה בחיבורין. כי לא ייתכן לקבל מלכות על הטומאה בחיבורין, כי כל המושג טומאה בחיבורין זה דרבנן, והמלכות הן מהתורה, לא שייך לקבל מלכות מהתורה על איסור דרבנן. אלא מוכח שהמשנה סוברת שגם בלי תוספת של טומאה בנגיעה השנייה, הוא יהיה חייב מלכות על הנגיעה השנייה, כמו דבריו של רב יוסף. מתרץ את הגמרא, באמת טומאה בחיבורין היא מהתורה. ומה שרבי ענאי אמר כאן, שטומאה בחיבורין היא רק מדרבנן, זה לא נאמר על הטומאה בחיבורין שאנחנו דיברנו. אנחנו דיברנו שראובן נוגע באמת ושמעון נוגע בראובן. אז באמת שמעון נטמא מהתורה שבעה ימים. מה שכתוב שהוא נטמא רק מדרבנן, מדובר שלוי נוגע בשמעון שנוגע בראובן שנוגע באמת. אותו לוי. הטומאה בחיבורין שלו היא רק מדרבנן. והגמרא קוראת לזה בחיבורי אדם באדם. לוי נוגע בשמעון, ששמעון נוגע בראובן, שראובן נוגע באותו זמן באמת. אז באמת לוי, כל מה שהוא נטמא זה רק מדרבנן. אבל כאן, מה שמהמשנה אנחנו רואים, שבפעם השנייה שהוא נוגע באמת הוא נטמא תוספת טומאה, מדובר בחיבורי אדם באמת. כמו שאמרנו, שמעון שנוגע בראובן, שראובן עצמו נוגע באמת, אז שמעון נטמא טומאה בחיבורין שבעה ימים מהתורה. עד כאן דף מבית.